תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן וכל האמת, אז גם אתה
ליבר. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
ערב טוב לכם, צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכניתנו סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון, ובדרך כלל זה שוקי אברהם, אבל הערב זה הראל משה.
ערב טוב, נפתלי, מה נשמע?
בסדר, אני שמח שאתה פה איתי בשידור הזה.
אני שמח להתארח אצלך.
אנחנו בשידור חי, ואתם יכולים לצפות בנו גם בדף הפייסבוק וגם באתר הרדיו COIL. כמו בכל שבוע, אנחנו נסכם בעבורכם את הכותרות והסיפורים המרכזיים שעשו את השבוע, והערב נעסוק בשני נושאים מרכזיים שחשובים מאוד לאיכות חיינו והבריאות שלנו. השבוע צויין בעולם היום הבינלאומי לשוויון הזכויות של בעלי מוגבלויות. נשוחח עם אורן הלמן, אחד הקולות החשובים ביותר בתחום, וגם עם אורית אמיתי, לשמוע מהם מה המצב בישראל לעומת העולם. הראל, מה דעתך על הסוגיה הזאת של...
חשובה מאוד, חשובה מאוד, סוגיה מאוד מאוד חשובה, ואני שמח מאוד שאנחנו יכולים בעצם לשים ספוט על על הנושא הזה.
כן, בהחלט. שילוב, תעסוקה, נגישות ועוד הרבה מאוד שאלות כדי לתת להם את את הבמה הזאת, ואנחנו נעסוק בערב. בחלק השני של התוכנית אנחנו נארח כאן ממש באולפן את פרופסור יהודה אדלר עם נתונים חריגים על עלייה במחלות לב ומחלות אחרות מאז השבעה באוקטובר. אתם מוזמנים לשלוח אלינו שאלות ונענה לכם בשידור חי. הטלפון שלנו באולפן הוא 03-677-3636, שלוחה אחת. יצאנו לדרך, תישארו איתנו, ואני רוצה לשמוע אותך הראל. אני תמיד פותח את התוכנית שלי עם הכותרת המרכזית. מה הכותרת המרכזית שלך?
תשמע, אני הייתי רוצה לדבר איתך על דוץ. דוץ תפס...
דובר צהל.
על דובר צהל, כן, על אגרי. הוא תפס כותרות, ואתה יודע, אין פה בכלל על מה להתווכח. הוא טעה. האיש טעה, האיש חזר בו, אמר טעיתי, אבל אתה יודע איך זה, אצלנו זה לא מסתפק בזה נפתלי. גם כשהאיש אומר נפתלי, אני רוצה להשתמש, אתה יודע, במושגים כמו שאנחנו מדברים ברחוב, אבל כבר מבקשים את ראשו.
כן, כבר מבקשים את ראשו, ובסוגיה הזאת הייתי רוצה לשאול אותך, אורן, ערב טוב לך, אתה מצטרף אלינו בזום, אתה שומע אותי, אורן?
כן, אני שומע.
גם אתה התייחסת, אם אני לא טועה, לסוגיה הזאת של דובר צהל. אני אשמח לשמוע את דעתך בעניין הזה.
אני חושב שיש פה איפה ואיפה. הרי כל המטרה של החוק הזה, שהם, המטרה היא כמובן פרסונלית, להכשיר את המעשה נורא של אסף פלדפלד והנגד, ופגעו בביטחון ישראל, וכל מי שאי פעם מתעסק עם חומר מסווג, יודע שהחומרים האלה הם לא רק מסכנים חיי אדם, אלא גם מסכנים את המקורות שלנו, ואם אין לנו את המודיעין, אז אנחנו יכולים אחרי זה לפגוע, יכולים אזרחים להיפגע. אבל החוק הזה, אם נסתכל על מניח בצורה משפטית, הוא אומר, תשמעו, יכולים לעקוף את דרגי הפיקוד ולהגיע לראש הממשלה או לשרים, בכדי להתריע בפניהם. מתוך הצבא, ומה עשה הגרי? בדיוק את מה שאומר החוק. הוא בא ואמר, החוק הזה מסוכן. זאת אומרת שהם פוסלים את זה, כי הרי כל המטרה של החוק, הם חשפו בסופו של דבר את מטרת החוק, ונטלי, אתה יודע מאיפה אני בא, ואתה יודע מה הדעות שלי, ואתה יודע כמה שאני ימני, וטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט שאנשים, או להסכים לזה, שאנשים יהפכו את השבק, את היועצת המשפטית, את הפרקליטה הצבאית הראשית, את דובר צה"ל, את הרמטכ"ל, את ראש השבק, זה, לאויבי מדינת ישראל, לבוגדים. אחרת, קודם כל, אני מציע לנסראללה וחיזבאללה, איך קוראים לו שם, אלה שחיסלו אותם, עכשיו אני לא יודע כבר מי הראשים שלהם, להתפזר, הם לא צריכים אותם כבר. יש לנו פה, הצבא שלנו אשם, הצבא משתף איתם פעולה, השבק משתף איתם פעולה, היועצת המשפטית, אני לא יודע מי, חוץ מהשם שהוא עדיין איתנו, כולם משתפים איתם פה פעולה, מה צריך את האויבים שלנו. בקיצור, מה שאני אומר לך זה שהוא עשה את מה שהיה צריך להגיד, ובדיוק באותה מידה שאני לא אומר לך, נפתלי, למה אתה שם עניבה אדומה, ולמה אתה בא עם חולצת ג'ינס, אז בסדר, אתם רוצים להתעסק בפרוצדורות, כמו שאמר איתן כבל, שתעסקו בפרוצדורות, הוא אמר דבר נכון וטוב מאוד שהוא אמר את זה, והוא התריע על חוק שהוא מסוכן, בדיוק כמו שהם ניסו לעשות לפני השבעה באוקטובר, וסתמו להם את הפה, אז למה שסותמים את
הפה? אוקיי, תודה, ואנחנו כמובן נדון בהרחבה בסוגיה שלשמה התכנסנו. אבל אני רוצה להגיד שאני ממש לא יודע מה עובר על הממשלה הזאת ומה מצבה הנפשי. אבל זה פשוט חסר תקדים שממשלה שאמורה לנהל מדינה מתנהלת כקורבן של עצמה. ממשלת ישראל נגד מוסדות מדינת ישראל. רצינו שיקום בדרום וקיבלנו מאבקי אגו. רצינו בצפון וקיבלנו מנהלים שמתפטרים, פרויקטורים שמתפטרים. זה פשוט לא יכול להימשך ככה. לא פלא שראש עיריית קריית שמונה ביקש עזרה בשיקום עירו לא פחות ולא יותר מאחים לנשק. אז מה אנחנו שומעים עכשיו? את הליכודניקים אומרים, בטח, הנה עוד אחד שזה. זה פשוט לא יאומן, הם לא רוצים להיגמל מזה. אבל אני אחד המראות של הכנסת השבוע, זה לראות את חברי המרכז לוחצים על כל השרים שלהם, של הליכוד, שלא לומר צועקים וזועמים, שאוי ואבוי להם אם הם לא יתמכו בחוק של קרי,
לא
יחתמו בעצומה של קרי לפטר,
להדיח אותה, כן.
להדיח את היועצת המשפטית לממשלה. אני חושב שאנחנו נמצאים בבית משוגעים, זה פשוט לא יאומן, וזה פשוט הקרקס הזה, לאן הוא לוקח אותנו אני כבר לא יודע, ומזל שיש את בוגי יעלון כדי שיקח את הכותרות הראל. עם נכון, האמירה המטופשת הזאת שלו.
אבל אתה יודע מה, אני רוצה לומר לך עוד מילה אחת, נפתלי. אתה יודע, זה לא רק זה. חברי הכנסת והשרים, הם התרגלו, אתה יודע מה, להשתלח בלשון שלהם, במילים שלא שמענו אף פעם. אתה יודע, להגיד לאנשים, אתה בוגד, ועוד כל מיני אמירות שלא נשמעו כאן, אז אתה אומר לעצמך, נו, אתה יודע מה, אז מה אני מתפנה שבעצם, כמו שאתה אומר, שהממשלה הזאת היא בעצם לוקחת גם את עצמה לאבדון. השאלה אם אנחנו, אתה מבין, האם אנחנו, העם, רוצים בעצם ללכת באותה דרך.
וכששר מבטיח ליועצת המשפטית לממשלה שהיא תיכנס לכלא, וכשיושב ראש ועדה בכנסת אומר עליה שהיא בוגדת, אני חושב שעם כל הכבוד...
חצו קווים אדומים, חצו קווים.
זה בסדר שנתניהו ימשיך להיות ראש ממשלה, זה בסדר שהוא הראש, אבל גם כשתהיה ועדת חקירה ממלכתית, הוא יצטרך לתת את הדין. וחברים בליכוד, תירגעו, אלוהים אדירים, תירגעו. הגברת שרה נתניהו במיאמי, הבן יאיר שם במיאמי, ואחרים פה בארץ, כולם עובדים קשה, למען מנהיגותו של נתניהו, שהוא לא צריך את זה להוכיח לאף אחד, כי הוא הוכיח את המנהיגות הזאת, נכון, בניהול המלחמה הזאת. אבל יש גם דרך לפרק את הדמוקרטיה הישראלית הזאת, והם עושים את זה מהמקפצה, לצערי הרב.
נכון, אתה צודק.
כן, זהו. אז עכשיו אנחנו עוברים לנושא, ואנחנו אומרים שוב, ערב טוב לך אורן אלמן, שאתה מייסד מיזם של סיכוי שווה, וגם ערב טוב לאורית אמיתי.
ערב טוב.
אני מתאר לעצמי שאתם מכירים, נכון?
בוודאי. אורן הוא המנטור שלי.
הוא המנטור שלך. אז השבוע הזה צוין, ואני קראתי נתונים שבישראל יש כ1,700,000 אנשים עם מוגבלות. אורן, מה המשמעות של הסיפור, של המספר הזה? איך אני אמור להסביר אותו או להבין אותו?
תראה, קודם כל, לפי נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יש 1,000,000, אז כל אחד זורק מספרים אחרים, אבל גם 1,000,000 זה המון.
כן.
יש מתוכם 800,000 אנשים שהם מעל גיל 20 בגילי עבודה, עוד 250,000 פחות או יותר שהם ילדים ונערים ונערות עם צרכים מיוחדים שנמצאים בחינוך המיוחד, כמו הילדים של אורית ושלי, הנערים של אורית ושלי. אבל מה זה בעצם, מה זה מוגבלות תפקודית חמורה? זה אנשים שלא יכולים לעמוד, לא יכולים לשבת, ללכת, לא יכולים לעבוד במדרגות, לא יכולים לשמוע, לראות או לעבוד או כל מיני דברים בסגנון הזה. זה לא אנשים שיש להם חצ'קונים או משקפיים, כמו שלי יש. לא על זה מדובר. הדבר השני הוא שיש פה משהו שהרבה יותר עצוב ומטריד, זה שעד השביעי לעשירים, עד מחדל אוקטובר, היו בישראל 6,000 נפגעי פעולות איבה. מהשביעי לעשירי עד היום נוספו עוד 67,000 נפגעי פעולות איבה. יש עוד בערך 12-13,000 פצועי צה"ל, ועוד לא התחלנו לדבר על הלומי קרב, שאותם נגלה, אני מניח, נשמח לשמוע עליהם בעוד חודשיים, שלושה, ארבעה, ואז נראה גם גלי התאבדויות, אני מניח, אני מקווה מאוד שלא יהיו, אבל כל הדברים האלה יצאו. זאת אומרת שאנחנו מדברים על כך שבגלל מחדל אוקטובר יש פה עוד בערך 100,000 אנשים נוספים עם מוגבלות, שזה המון, זה מספרים רשמיים, לא אני ממציא אותם, רובם עם מוגבלות נפשית, שהיא מוגבלות שקופה, שלא ניתן לראות אותה, וזה דבר שהוא חמור ודורש התייחסות מיוחדת. זה לגבי השאלה שלך עם הכמויות, אבל אתה מדבר אחר כך על השינוי והעבודה.
בדיוק. אורית, השבוע הזה היה איזשהו משהו מסוים שלקחת מהשבוע הבינלאומי הזה לציון השוויון לבעלי מוגבלויות?
כן, בהחלט. קודם כל, אני באמת מצטרפת למה שאורן אמר, וגם בהמשך לשאלה שלך חשוב לי להגיד, שאם עד היום אנשים עם מוגבלות נתפס כאיזה משהו שהוא ככה אי שם, מעבר להרי החושך, אני חושבת שהמלחמה הביאה את זה לפרונט, וגרמה לאנשים להבין שזה בעצם נוגע בכל אחד ואחד מאיתנו. באמת המדינה מתמודדת עם מגל צונמי של פניות למערכת בריאות הנפש מאז השביעי לאוקטובר, וכמובן כל המוגבלויות, כל האנשים שנכנסו למעגל המוגבלויות בצורה מאוד משמעותית, ולכן באמת זה נוגע עכשיו עוד יותר לכל אחד ואחד מאיתנו. אני השתתפתי השבוע באירוע של ארגון לינק 20, והיו בו, חלק מהאירוע היה הרצאות TED של בוגרים עם מוגבלות, וכל מיני מוגבלויות, מתמודד נפש, מוגבלות פיזית, כל מיני סוגים של מוגבלויות, והם פשוט דיברו על דברים שהם, אני אומרת, אחד המשפטים שאמרו שם זה שמוגבלות היא לא חסם, אלא הזדמנות לשינוי. ואני כל כך התחברתי למשפט הזה, מכיוון שאם אדם באמת, כלומר מעסיק, או מה שלא נדבר עליו, או אפילו אדם ברחוב, או הורה שבכיתה של הבן שלו משתלב ילד עם צרכים מיוחדים, יבין שזאת הזדמנות, זאת הזדמנות לשינוי שהחברה הופכת להיות קשובה יותר, מכילה יותר, באמת משפרת ומשדרגת אותנו מכל בחינה. זו באמת הזדמנות, אם רק ניתן את ההזדמנות ולא נסתכל ונראה רק את המוגבלות מולנו, אלא נראה את האדם עם כל הכוחות שלו.
בבקשה, אראל.
סליחה. מתנצל. אני רציתי לשאול אתכם, האם המספר שנקפתם זה גם כולל אנשים על מדים?
כן, בוודאי. גם פוסט טראומה וגם מוגבלות. בוודאי.
אבל אני רוצה להבין, איפה אנחנו עומדים כמדינה, אורן? יש לך כבר איזושהי נקודת השוואה שאתה יכול להגיד, עשינו כברת דרך או מה? איפה אנחנו עומדים?
תראו יותר, נכון. קודם כל, רק לגבי מה ששאלת קודם, אורית ואני, כמו הרבה מאוד אנשים עם הורים לילדים צריכים מיוחדים, האנשים מוגבלים לא צריכים יום מיוחד בשנה, אנחנו כל יום הוא יום מיוחד בשבילנו, האתגרים הם רבים ואנחנו זוכרים כל יום שיש לנו ילדים עם צרכים מיוחדים. עכשיו לגבי מה ששאלת לגבי המדינה, תראה, לצערי הרב, המדינה, ואני מאלה שעדיין מבדילים בין מדינה לבין ממשלה, בסדר, עדיין יש פה הבדל בין שני הדברים האלה, למרות שדיברנו קודם וראינו שבעיני חלק מהאנשים אין, אז המדינה היא המפלה הגדולה ביותר של אנשים עם מוגבלות בישראל. למה אני מתכוון? יש שורה של חוקים שמפלים אנשים עם מוגבלות. למשל, חוק שכר מינימום מותאם. כלומר, הילד של אורית או שלי, או הילדה שלי, שהם הולכים לעבוד, עושים להם אבחון, ואז מחליטים אם הם 50% בן אדם או 70% בן אדם. כלומר, אפשר לשלם להם 70% משכר מינימום. אני אומר, תשמעו, אין בעיה לשלם להם 70%, שיעבדו 70% משרה. תעשו אותם חלקי בן אדם. הדבר השני הוא הדיסריגרד בחוק לרון שקובע שאנשים עם מוגבלות שמתחילים לעבוד נענשים, מקבלים עונש מהמדינה מ-5,700 שקלים פחות או יותר, מתחילים לקחת להם את הקצבה, בערך ב-8,000 שקלים הם הופכים להיות אנשים שאין להם שום מוגבלות. יש עוד את חוק העבדות המודרני, זה החוק של השיקום, שאנשים עובדים בשביל 5 שקלים לשעה, בין 3-5 שקלים לשעה, להכין טבעות, שרשראות או עגילים שמוכרים אותם אחרי זה במאות שקלים, וזה השכר שהם מקבלים, זה מה שנקרא השכר מוגנת. והדבר האחרון הוא שאישה שנאנסה והיא פוסט-טראומטית, מוגדרת על פי החוק כמסוכנת לציבור. למה אני מתכוון? או חייל שהוא עלול קרב, למה אני מתכוון? אסור לאנשים עם מוגבלות נפשית במדינת ישראל לעבוד בגני ילדים. עכשיו בואו נבין למה אסור לאנשים לעבוד בגני ילדים, או כי יש להם מחלה מדבקת, או כי הם מסוכנים. לאנשים עם מוגבלות נפשית אסור לעבוד לפי החוק בגני ילדים. זה דבר הזוי, זה שנות ה-20 של המאה הקודמת. ואתם רואים 4 חוקים אם תרצו, אני לא רואה שיש לנו הרבה מאוד זמן, אבל okay. זה הסיפור. זאת אומרת שהמדינה מפלה, המדינה מענישה והמדינה דופקת אותם, ובזה צריך להילחם.
אני רוצה דווקא ללכת אל הכיוון החיובי שבעניין. עד עכשיו שמענו מה לא?
חיובי זה אורית.
אך, חיובי זה אורית. אז אוקיי, אז את אורית. מה כן נעשה מצד המדינה, בצד החיובי, כלפי אותם אוכלוסיות?
תראה, צריך להגיד שבהחלט מאז 1998, שחוקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, עברנו כברת דרך משמעותית. הרבה אנשים אמרו לי השבוע שהם שמעו מאוד על היום הזה של יום הזכויות הבינלאומי, שכמו שאני אומרת, וגם כמו שמצטרפת למה שאורן אמר, אנחנו לא צריכים את היום הזה. זה יום שהוא פותח צוער לאנשים כדי לראות את אולי את ההתמודדות קצת יותר בדריל דאון, אבל כעיקרון, זה יום הזכויות הזה נמצא אצלנו 24/7, 365 יום בשנה. המדינה בהחלט משתדלת ועושה את המיטב. אני לא חושבת אפילו שזה רק המדינה, זה החברה, זה מחלחל למטה, ויש בהחלט הרבה מאוד פרויקטים והרבה יותר יוזמות, ואני רוצה להגיד שזה דווקא נובע מהעשייה החברתית, שגם של ארגונים בחברה האזרחית וגם של הורים. הורים שקמים ועושים מעשה. ומגיעים לוועדות בכנסת, ומשמיעים את הכל, ומצטרפים לארגונים חברתיים, ומקדמים ביחד חקיקה, כל מיני דברים שבאמת משפרים ומטיבים את, את החיים של אותם אנשים עם מוגבלות והמשפחות שלהם. אז בהחלט דברים שנעשים כל הזמן. עוד יש לנו כברת דרך ללכת. ברור, לצערי הרב עדיין אנחנו צריכים לדבר על, על, כל, על כל הדברים האלה, על נגישות, על, כן. על הכלה, על, על, על כל המהלכים. במיוחד בחינוך, אגב, שהכל מתחיל משם.
אורן, קצת על המיזם שלך, אתה, אני חייב להודות, הוא היה דרמטי בתפיסה שלו, בהפנמה שלו לשילוב בעלי מוגבלויות במקומות עבודה. תספר לי קצת מאחורי הקלעים, מה שמעת ממנהלי מפעלים, מחברות ציבוריות במשק, אתה היית סמנכ"ל רגולציה בחברת החשמל, כמה הם הבינו שיש כאן אוכלוסייה שצריכה סיכוי שווה להשתלב בעבודה.
אוקיי, קודם אני אתקן אותך, כי זה לא מיזם שלי, זה מיזם של שורה ארוכה של אנשים שהוריתי אחת מהן, אחת הבחירות שבהן והפעילות שבהן, אז זה מיזם של הורית ושלי. לא הורית יש עוד פעילוי חוץ מהדבר הזה בתחום הזה, אבל זה מבורך. תראו, קודם כל זה התחיל לפני בערך 8 שנים, כשהבנתי ש... יש בעיה אמיתית בהיבט של שילוב של אנשים עם מוגבלות בחברה, והדרך לפתור את זה היא באמצעות שילוב שלהם בעבודה. אז התחלנו לטפל בזה בצורה של רגולציה, ובאמת הובלנו הצעת חוק שדורשת או שקובעת שילוב של 5% עובדים עם מוגבלות בכל גוף ממשלתי, שיש בו מעל 100 עובדים. הצעת החוק הזאת נכנסה לספר החוקים ב-1.1.2017.
והיישום שלה? איך היה בשטח?
כל חוק במדינה, אז אכיפה, כל חוק במדינת ישראל שלא נאכף הוא בגדר המלצה. נכון, אתה צודק, וזאת אחת הביקורות שיש לי. כיום יש בנציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, בחור אדם, איש בשם דן רשל, שהוא הנציב, והוא מנסה להביא לאכיפה. אבל זה לא פשוט, כי אף אחד לא רוצה שיחפו עליו את העניין הזה. אבל לגבי הגופים הממשלתיים,
אם אני אבקש ממך לעשות לי רשימה של הטובים והרעים במשק, מי יצטיין ומי פחות?
קודם כל, מי שלא יצטיין זה הגופים הממשלתיים, לצערי הרב. והגופים הממשלתיים הם חשובים מאוד בהיבט הזה. אני מדבר על חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות, תאגידים ומשרדי ממשלה כמובן. למה הם חשובים? משתי סיבות, כי א', שם מתקבלות כל ההחלטות לגבי אנשים עם מוגבלות, ויש מין משפט כזה באנגלית שאומר nothing about us without us, כלומר אל תקבלו עלינו החלטות בלעדינו, וברגע שאנשים עם מוגבלות עובדים שם הם הופכים להיות חלק מתהליך קבלת החלטות, והסיבה השנייה היא שאנשים עם מוגבלות שעובדים שם בדרך כלל לא סופטים אפליה, מקבלים שכר הוגן וזה לטווח ארוך, אז הממשלה היא לא כל כך טובה, המגזר הציבורי הפרטי הוא שונה בהיבט הזה. למה? כי עליהם אין אכיפה בהכרח חוקית, אבל יש אכיפה של ESG, יש אכיפה של העולם הפיננסי, שבעצם אומר להם, אתם רוצים שנשקיע בכם? אז זה בעיה, אתם מחפשים משקיעים, תנהגו לפי מדיניות ESG, ESG זה ראשי תיבות של Environment, Social ו-Governance, ובעצם ה-Social זה הגיוון התעסוקתי, ולכן אם אתם מגוונים תעסוקתי, תקבלו דירוג ESG גבוה יותר, דירוג ESG גבוה יותר מביא לדירוג אשראי גבוה יותר, מביא לעלויות גיוס של חוב, של משקיעים נמוכות יותר, וזה חשוב מאוד כי זה רלוונטי בעולם של קורן. הדבר השני הוא שיש אותנו את הלקוחות, אני יכול להבטיח שהורית ואני, מקום שלא מעסיק אנשים עם מוגבלות, נשתדל שלא לקנות בו, ומקום שכן מעסיק, אז אנחנו נשתדל לקנות רק בו, בתי קפה, מסעדות וכו' וכו'. ותאמן לי שאם אמרנו קודם שיש מיליון, אז יש מיליון אבות ומיליון אמהות, או מיליון אמהות ומיליון אמהות, או מיליון אבות ומיליון אבות, כי הוא נגיד, לא משנה. זאת אומרת שאנחנו מדברים ועוד מיליון אחים, ועוד מיליון אחיות, אם לא נעצרים. זאת אומרת שאנחנו קבוצה מאוד מאוד גדולה של אנשים. כדאי למי שרוצה שנהיה לקוחות שלו להעסיק אנשים עם מוגבלות. ולכן אני אומר, את הממשלה צריך, עליה צריך לכפות, היא לא טובה בזה, כי היא מונופול, והיא לא דופקת חשבון. ובשוק הפרטי יש הרבה מאוד גופים טובים. חברות שאני רוצה לשבח, באופן איזה חברת החשמל, אני הגעתי משם וזה התחיל הרבה לפניי וזה נמשך עדיין. יש את פרטנר, יש את נתיבי ישראל, יש את משרדי רואי חשבון, עורכי דין הרצוג פוקס נאמן, יש את ארומה שאפילו הבת שלי עבדה ברשת הזאת. זאת אומרת, יש לא מעט רשתות ומקומות שמעסיקים, ואנחנו צריכים כל הזמן לשבח. אני נובה מאוד מתעסקת עם העניינים האלה, שטראוס, קיצר, כן. אנחנו צריכים, בסופו של דבר זה בידיים שלנו, אנחנו נחליט אם יעסיק או לא יעסיק.
אורית, מה, איפה הנקודה החיובית שאת רואה בכל הסיפור הזה של שילוב, הכלה?
קודם כל, אני כן רוצה להתייחס לעולם התעסוקה, כן. שבאמת אני זוכה להיות חלק מה... באמת, אנשים מופלאים שכולם מתנדבים בסיכוי שווה, שאגב, רבים מהם הם אנשים עם מוגבלות בעצמם, כך שאנחנו מיישמים לגמרי את, את העיקרון של שום דבר עלינו בלעדינו, של בואו נשפיע על החיים שלנו. ובהקשר של תעסוקה, אני חייבת להגיד שיש הרבה פעמים מעסיקים שמאוד רוצים להעסיק. מאוד רוצים את ההזדמנות הזאת, אבל הם מתקשים, הם זקוקים לליווי, להכוונה, גם להנגשה של ידע. הרבה פעמים הם לא יודעים שיש דברים שיכולים, שיש הוראות חקיקה ורגולציה שיכולים לסייע להם, למשל בעניין התאמות שהם צריכים לעשות למקום העבודה עבור אותו עובד. וחשוב מאוד שאנחנו נעשה כמה שיותר כדי לתת להם את הכלים ולהנגיש להם את המידע הזה וללוות אותם. ממש עקב בצד אגודל בתהליך הקליטה, זה באמת יסייע. בעניין של החלה והשתלבות, באופן כללי, אמרתי כמו מקודם, שבאמת הכל מתחיל בחינוך. יש לנו פה כברת דרך ללכת. בימים אלו משרד החינוך, באמצעות ועדת שפירא, עושים איזושהי חשיבה, אחרי שהבינו שתיקון 11 לחוק החינוך המיוחד, שהיה אמור לקדם את רפורמת ההכלה וההשתלבות, בעצם לא הראה את אותותיו בשטח, מכיוון שהרבה מאוד הורים מצביעים ברגליים ורושמים את הילדים שלהם למסגרות חינוך ייעודיות ולא משלבות כלליות. עושים את החשיבה הזאת, איך כן לעשות את זה, וכן לעשות חשיבה מקודשת באופן כזה שאנחנו רוצים את הילדים מההתחלה, בכל המסגרות כלליות, איפה שכולם נמצאים, לתת את ההזדמנות השווה. אנחנו מדברים על שילוב, ששילוב זה בעצם אומר שהאדם, האם המוגבלות צריך להתאים את עצמו לתוך המסגרת. לא, כולנו ביחד במסגרת שעושה מקום לכולם ורואה את כל הדייברסיטי ואת כל המגוון שקיים ונותנת לכל אחד את הביטוי שלו. ואני מקווה מאוד, יש הרבה דברים שקורים, גם בתוכניות בצבא וגם באקדמיה וגם בתעסוקה. ואני מקווה מאוד שאנחנו באמת מגיעים למקום כזה שכשאני אלך עם הילד שלי לגינת משחקים, וכל הורה אחר שיש לו ילד עם צרכים מיוחדים, לא יצטרך לנשום עמוק. זה יהיה מאוד טבעי וברור, ובנוף לראות את הילדים והאנשים עם מוגבלות חלק מהנוף של החברה.
משפט סיכום שלך, אורן?
כן, אז אני עוד פעם, צריך לזכור כל הזמן את אותם 100,000 חדשים שיש, שבניגוד נניח לילדה שלי או לילד, לילד של אורית, הם לא נולדו עם מוגבלות, הם קיבלו את המוגבלות שלהם בגללנו, באשמתנו, בגלל המחדל הגדול של ההפקרה בשביל העשירי, חלקם בגלל שנלחמו עבורנו, הגנו עלינו ונפצעו בגופם. צריך לזכור שיש מוגבלות גם שקופה בעניין הזה, אנשים שהם פוסט-טראומטיים, שאנחנו לא רואים, צריך להיות מאוד מאוד חשובים לסביבה. אני בכוונה שם דגש על זה, כי על האחרים אנחנו מדברים כל הזמן. אבל צריך לשים לב טוב טוב לאנשים שנמצאים במצוקה, כי יש פה סכנת חיים גם, אנחנו יכולים להציל חיים, הם לא תמיד משתפים. יש לנו הנהגה שמשתמשת במונח חולה נפש בצורה מאוד שלילית, וגורמת לזה לגיטימציה של המונח הזה, של מוגבלות נפשית, ולכן כשאנשים מתביישים, לספר או להכיר בזה שיש להם מוגבלות נפשית, הם גם לא מטפלים, וכשלא מטפלים בסרטן אז מתים, וכשלא מטפלים במוגבלות נפשית אז מתאבדים. סליחה שאני מדבר בצורה בוטה, אנחנו צריכים להבין, על זה אנחנו מדברים. אנחנו צריכים להיות מאוד קשובים לסביבה שלנו ולראות אם יש מצוקה ולנסות לעזור ולטפל, כי לא תמיד אנשים יגידו את זה. אז זה ממש הצלת חיים.
כן. אוקיי, חברים, אורן הלמן, אני רוצה להודות לך מאוד שהצטרפת אלינו בזום ועסקנו בנושא החשוב הזה, וגם לך, עורכת הדין אורית אמיתי, תמשיכי לעשות למען השילובים והנפשות וההכלה כדי לבנות חברה טובה יותר ובריאה יותר. תודה לשניכם, חברים.
תודה.
אני רק רוצה להגיד לך,
בבקשה.
אני יודע שזה תחום שמאוד קרוב ללבך, ואנחנו מדברים עליו המון, ואני מאוד מאוד שמח שיש אנשים שהדברים האלה הם בשבילם זאת אומרת, הערבות ההדדית היא משהו שמדבר אליהם, והם פועלים סביבו ונותנים לו ביטוי, אז תודה רבה לך ותודה רבה לשניכם למען האמת.
כן.
גם שהעליתם את הנושא הזה, וגם שכל כך התעקשתם לקיים את האייטם הזה, ותמשיכו, תמשיכו, זה חשוב.
אנחנו נמשיך, אני מבטיח לך, וגם לאחורית. תודה לכם.
תודה רבה.
תודה רבה.
אנחנו נשמע שיר של להקת אתגר עם ברי סחרוף, שנקרא מן השוליים למרכז. ולפני שאתה משמיע את השיר, רון, אני רוצה סיכום שלך לנושא הזה.
לאייטם הזה. כן. תראה, בגלל קוצר הזמן, אני למשל, הייתי רוצה לזה להציג להם עוד שאלה, נפתלי, אבל אתה יודע, אנחנו יכולים פה להחליף איזה מילה בעניין. אני חושב שכדי לשתף את הציבור, הם טענו שבעצם ישנם גופים פרטיים, כמו
שטראוס, אליט.
בדיוק. כן. עכשיו, איך אני באמת כאזרח יודע שאותם גופים בעצם משתפים את אותם אנשים בעלי מוגבלויות? האם אפשר, נניח, בבית הקפה, לשים איזה פתק ולומר, כאן אנחנו מעסיקים אנשים עם מוגבלות? השאלה אם זה לא פוגע באותם אנשים עם המוגבלות שאתה בעצם כותב את הדבר הזה. אבל מצד שני, אם אני כאזרח, אני רוצה בעצם להירתם ולעזור, אני צריך לדעת את הדברים האלה.
אז קודם כל, לגבי חברות ציבוריות, יש מדד של השתלבות של נקרא מעלה, והמדד הזה בודק בפרמטרים מאוד מדויקים מה החברה הציבורית הזאת עושה למען השילוב של בעלי מוגבלויות ואוכלוסיות אחרות.
Okay.
אז הדבר הזה גם נבדק וגם ניתן בדין וחשבון ציבורי מטעם החברות בבורסה. זה דבר אחד. דבר שני, אתה נוגע בנקודה מאוד חשובה. אנחנו עוד לא יודעים איך להכיל ואיך לשלב. וכשאנחנו נראה בעלי מוגבלויות, למשל ארומה עושה עבודה נהדרת בעניין הזה, או בפיצריות מסוימות שבהם גם היה זה, למשל יקב טוליפ.
נכון, בצפון, עליית טבעון. כן, נכון. היקב נמצא בתוך
בתוך
נכון,
הזה. אני
המוסד, נכון.
אני חושב שזה מחלחל לחברה.
כן, כן.
כדי לבנות חברה טובה יותר. אני חושב שאחרי השבעה באוקטובר, הנושא הזה, לדעתי, יבלוט יותר.
אני הייתי
יקבל הד גדול יותר.
אני הייתי בעיריית תל אביב, ובאחד המחלקות שם, באמת, יש שם איזשהו בית קפה, והם מעסיקים שם אנשים עם מוגבלות.
כן.
ואני ראיתי מהצד את האנשים שמלווים אותם, שמלווים את אותם אנשים עם מוגבלות. תשמע, זה הרחיב לי את הלב.
נהדר.
זה הרחיב לי את הלב.
אני חושב שהנושא הזה הוא חשוב שאנחנו התעסקנו בו, ואנחנו נעסוק בו גם.
נכון, נכון, נכון.
אז אנחנו נשמע את
השיר.
שיר הזה, ונעבור לאייטם הבא. בבקשה.
בבקשה.
Tonight
שבוע. כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
אז קודם כל אנחנו, שוקי אברהם נמצא
בסידורים.
בסידורים, ואנחנו שולחים לו מכאן דרישת שלום חמה, ויש לי את הראל משה ידידי שנמצא לצידי, ואנחנו שמחים לארח כאן באולפן את פרופסור יהודה אדלר, רופא הלב של ישראל, שאחר כך תסביר לי מה זה אומר, אבל אנחנו איתך רוצים לשוחח על אחד הדברים שדי הדהים אותי בשיחה המקדימה בינינו, שיש עלייה חריגה באירועי לב ובמחלות אחרות מאז השבעה באוקטובר, ואנחנו גם מזמינים את הצופים להתקשר אלינו בטלפון 03-677-3636 שלוחה אחת, ואתם כמובן תוכלו לשאול את הפרופסור איזה שאלה שאתם רוצים. הראל, הקליינט שלך.
אנחנו מתחילים. איזה סטטיסטיקה עשיתם, פרופסור, כדי באמת להגיע אל הנתונים האלה?
השווינו את מספר אירועי הלב בשלושה חודשים הראשונים אחרי פרוץ המלחמה, כלומר אוקטובר 23, לשלושה חודשים בשנה הקודמת. המחקר הזה נעשה בשערי צדק.
תקרב את המיקרופון.
המחקר הזה נעשה בשערי צדק. והראה עלייה של 35% באירועי לב. עכשיו, אנחנו לא מופתעים. אם נלך אחורה, למשל, ל-91, מלחמת המפרץ,
כן.
הייתה עלייה תלולה באירועי לב, תחום בזמן. אם נלך לרעידה אדמה בקליפורניה, אותו דבר. רעידה אדמה ביפן, אותו דבר. זאת אומרת, אירועי לחץ סביבתי, מוגבר, גורמים ליותר אירועי לב, ולא רק. סתם דוגמה, ראיינתי, כמו שאתם ראיינו אותי, גם אני מראיין, אתם יודעים, וראיינתי רופאת שיניים. Mm-hmm. רופאת שיניים, פשוט. Mm-hmm. על חריקות שיניים. חריקות שיניים בלילה, והתברר שיש עלייה של 50%. יש עלייה באישון במדינת ישראל בשנה האחרונה. יש עלייה בבעיות שינה. יש עלייה בדיכאון, יש עלייה אדירה בחרדות, 20% יותר תרופות בבתי המרקחת. כל מה שתסתכלו עליו ברפואה, בשנה האחרונה, יש עלייה.
אבל אנחנו רואים את זה ברחוב, אנחנו רואים את זה ביום יום, אנחנו רואים את זה בעבודה. איך אנחנו יודעים?
אני אספר לך סיפור, לפני. לפני שבועיים, שולי ואני, אשתי ואני, הלכנו לאירוע אצל חברים, שבת בצהריים. זה לאט לאט חוזרים לשגרה. וניגשת אליי חברה של שולי, ואומרת לי, תשמע, פרופסור אדלר, יש לי חרדות, אני לא ישנה בלילות, כואב לי בחזה. אמרתי לה, תשמעי, יכול להיות שזה רק חרדות, אבל אני מציע לך לבוא להיבדק. שמע בקולי, באה להיבדק. שלחתי אותה בלית ברירה לצנתור כללי. העורק הראשי שהיה לב חסום 99%. כלומר, היא הייתה לפני דום לב, לפני מוות. ולכן בוודאי שרואים את זה, רואים את זה בכל מקום, אני מוקף בזה. מגיעים אליי אלפי אנשים שחושבים שיש להם רק חרדה, אבל לא רק.
מה, גם צעירים?
גם צעירים, גם צעירים. בכלל, אני חייב להגיד לך, נפתלי ידידי וחברי, כל שבוע אני זוכה להציל עשרות אנשים ממוות. אני אשאל אתכם שאלה.
כן.
הראל, כמה אנשים מתים במדינת ישראל כל יום מתאונות דרכים?
10?
ישנה סטטיסטיקה בעניין הזה.
תן לי מספר. לא בטעים, אתם כמו פוליטיקאים. אחד עד שניים.
בתאונות דרכים.
בתאונות דרכים. מתים בערך בין 500 ל-600 לשנה. ויש הרבה פרסומת על זה, ובצדק. כמה מתים מדום לב מחוץ לבית חולים כל יום במדינת ישראל?
10.
נפתלי?
20.
17. תראו את ההבדלים. עכשיו אנחנו שומעים כל הזמן על דום לב. רק ביום ראשון האחרון ראינו משחק כדורגל של קבוצת כדורגל פיורנטינה מפירנצה, שבחור בן 22 נפל מדום לב באמצע המגרש. אבל אנשים לא מודעים. לא מודעים. אתה יודע, כל מה שצריך זה לבוא להיבדק. ואני חוזר ואומר, בכל כלי התקשורת, בכל מקום, בכל הרצאה, כל גבר מעל גיל 40, כל אישה מעל גיל 50, ואם יש גורמי סיכון, כמו מחלות לב במשפחה, לחץ דם, סוכרת, כולסטרול, עישון, עודף משקל, לבוא להיבדק.
מה זה נקרא לבוא להיבדק?
לבוא לפרופסור אדלר או לכל קרדיולוג אחר, טוב, אני לא יודע אם אני טוב, אני מדבר על אחרים.
אתה טוב.
ותודה. ולהיבדק, פשוט להיבדק, לעשות את הבדיקות. תראה, הלב שלך, שלי ושלו, שונים. זה כמו טביעת אצבעות, כל לב שונה מהשני. התפקיד שלי כקרדיולוג הוא לאבחן נכון, לטפל אם צריך ולמנוע מוות. פשוטו כמשמעו.
אבל אתה יודע מה, אראל, מתי הכנסת לראש שאתה צריך לעשות בדיקות או כן או לא, האם זה נכון, לא נכון, האם זה פסיכוסומטי, האם יש חרדות, מה, איך אתה מנקודת מבטך האישית?
תשמע, אני לא דוגמה. כי?
למה?
אני היפוכונדר. אני לא דוגמה. אתמול, הנה רק אנחנו מדברים, אתמול ביליתי 6 שעות במיון באיכילוב.
מה עשית שם?
חוויה, אתה יודע, זה חוויה.
לא, עזוב, זה כבר לא חוויה. לא, יש לי...
אני צוחק.
יצא לי פה איזושהי ג'ולה במרפק.
אוקיי.
ויש לי שם כנראה איזה חיידק, וכואב לי, ולא ידעתי מה לעשות. אז אני לא דוגמה, אבל השאלה שלי אחרת אליך, פרופסור, כשבן אדם מגיע באמת, נניח, להיבדק, בוא ניקח אותי. הייתי שם אתמול 6 שעות, עשו לי בדיקות דם וכל מיני וכן הלאה וכן הלאה. האם הם גם עושים בדיקות לב, נניח, כדי לבדוק מה המצב העורקים שלי?
לא.
כלומר, זו צריכה להיות בדיקה נפרדת לחלוטין.
אתה לא צריך ללכת למיון כדי להיבדק ללב, אלא אם כן אתה מרגיש לא טוב, יש לך כאבים בחזה ודברים דומים.
כן.
אני אומר עוד פעם, הרפואה הנכונה, הרי בכללה היא רפואה מונעת. זה הרמב״ם אמר, מי אני לעומת הרמב״ם. ולכן אני חוזר ואומר, כל גבר מעל גיל 40, כל אישה מעל כ-50, לבוא להיבדק אצל קרדיולוג, לא בדיקות סקר ולא בדיקות מיון, לבוא להיבדק. אני אספר לך סיפור. אני סטאג'ר בהדסה עין כרם, מגיע בחור צעיר, בן 30 וכמה, לא זוכר בדיוק כמה, עברו כמה שנים מאז, כאבים בלסת תחתונה.
מה זה אומר?
שיניים. שלחו אותו לבדיקות שיניים, לסיטי שיניים, למה לא? לא מצאו כלום.
אף אחד לא הלך על הקטע של הלב.
הוא חזר למחרת עם אותם תסמינים. שוב, בדיקות, אולי הרופא או שיניים לא היה טוב, בבלסת. בלילה השלישי הוא כבר לא חזר.
הלך?
הוא עשה דום לב בבית. ואף רופא לא חשב שזה לב. אבל כאבי לב, כאבים שמקורם בלב...
לא היה לו. או שכן היה.
לא היה לו. זה התבטא רק בכאבים בלסת. יכולים להתבטא בכאבים בלסת, בגב, ברום הבטן, בידיים.
אבל זה מעיד על יותר עליכם הרופאים, שאתם משחררים אותנו על ימין ועל שמאל עם איזה פתק. וכי העומס הוא כזה גדול, שאין זמן לטפל בכל אחד.
אם נעבור לסיפור הזה של המצב של המערכת הציבורית כאן, אז אנחנו לא נגמור את הרעיון.
נכון.
קטסטרופה. למה אמרתי לו חוויה מקודם? אדם שמגיע למיון מחכה בממוצע 12 שעות בכלל שיגעו בו
ושמישהו
יתייחס אליו. והמערכת הציבורית שלנו הולכת ומדרדרת. הרופאים הטובים עוזבים אותה. רופאים גם עוזבים את המערכת, רופאים גם נוסעים מהארץ. המצב הוא קטסטרופה. עכשיו, אל תתפלא. הראש מסריח מהראש, הדג מסריח מהראש. ששמים מנכ״ל, שאין לו מושג ברפואה, שהוא היה במשרד האוצר, והוא דאג לצמצם את התקציבים של משרד הבריאות, והוא מנכ״ל משרד הבריאות. אז ככה זה נראה. ככה זה נראה. כשמחזירים מנכ״ל שנכשל בקורונה, על פי תעתי, מחזירים אותו למשרד הבריאות, כשאומרים לארי דרי, תשמע, אני רוצה אותו. ארי דרי בכלל לא רצה אותו. ואני יודע את האמת, אז ככה זה נראה.
אבל, תשמע, אנחנו...
לא, זה ממש מרגיז אותי, זה בנפשי.
לא רק שזה
מרגיז. אני יודע גם במי מדובר, אני לא רוצה להתעסק בו. אבל כאן, אם לא ישימו אנשים ראויים, מקצועיים במערכת הבריאות, שינהלו אותה כמו שצריך, המערכת תמשיך לקרוס, והיא קורסת.
אבל פרופסור אדלר, אנחנו חיים בסיוט מאז השבעה באוקטובר, כולל כולם. אנחנו חזרנו לעשן, וחזרנו לשתות, וחזרנו...
להשמין.
להשמין. אני לא כל כך, ואני בסדר בינתיים.
גם אני לא, ברוך השם.
אבל תשמע, אנחנו חיים בסיר לחץ, שאנחנו, לא שמעתי אפילו תשדיר אחד שמדרג את סוג המחלות או הלחצים שאנחנו עוברים כדי שנוכל לעבור אותם בשלום. אני לא מבקש טיפול 10,000, אבל בחייכם, אתם הרופאים, וכנ"ל לגבי מערכת הבריאות וכנ"ל לגבי מדינת ישראל, תעזרו לנו רק לעבור את התקופה האיומה הזאת.
ידידי הטוב, חברי הטוב, אל תאשים את הרופאים. יש במדינה שלנו את הרופאים הטובים ביותר בעולם. ואני אומר לך זה כאחד שאתה יודע יותר טוב ממני, כמה אני נוסע ומוזמן. יש לנו את האחיות הכי טובות בעולם, את האחים הכי טובים בעולם. אנשי מקצועות בריאות שפשוט לא רואים את הכובע. תאר לך, דיאטנית. דיאטנית. אני הייתי גם מנהל מקצועות הבריאות בשיבה בשעתו. כששיבה היה שיבה. דיאטנית. חוזרת הביתה. עם חצי משרה, עם 3,000 שקל. אני שואל, היא באה עם באר שבע, אני אומר לה, תגידי, הילד שלך ששומרים עליו, כמה את משלמת על השמרה? היא אומרת לי, יותר ממה שאני מקבלת במשכורת. כן. אנחנו צריכים להוריד את הכובע בפני הצוותים האלה. הבעיה היא לא הצוותים ולא הרפואה. הבעיה היא ההנהגה. ואם ההנהגה לא תהיה מקצועית, מיומנת, אנושית, איכותית, מנהיגותית, המערכת הציבורית תלך ותקרוס. נפתלי, אתה יודע כמה אנשים, כמה רופאים הכי טובים בעולם עזבו את שיבה בחמש שנים האחרונות? אני לא יודע לך את המספר, כי אני לא יודע, אבל מאות. מאות, חלק מתביעות, חלק לא מתביעות. אבל זה, תקשיב, זה בכל המערכת.
זה רק שיבה.
וזה רק שיבה. כל המערכת בהתמוטטות, כי כל הניהול הוא חובבני. כל הניהול כאן הוא חובבני, וחבל, פשוט חבל.
תראה, אבל אם...
כן, בבקשה, לא, זה...
תשמע, שים רגע את הכובע. קיבלת מאיתנו, מנפתלי וממני, קיבלת מנדט. שים רגע את הכובע, אתה מנכ״ל של משרד הבריאות.
לא, תודה.
לא.
אנחנו מינינו.
לצורך השיחה.
לצורך השיקום.
באמת, לצורך השיחה. תשמע, מה אתה חושב שהמדינה, הרשויות, מה הן צריכות לעשות על מנת באמת לשפר את העניין הזה, כדי שלא ימותו לנו כמו זבובים, האנשים מדום לב.
אז אם אני מנכ״ל משרד הבריאות, ואני לא מעוניין להיות,
אוקיי.
אני לוקח את כל הצוות שלי, ואנחנו ישנים במשרד האוצר. קודם כל תקציבים, ואחר כך ניהול נכון. אגב, חלק מאנשי משרד הבריאות צריכים לעזוב את תפקידם, הם כבר שחוקים לגמרי. אין מה לעשות, כולנו נשחקים, ולהחליף אותם בחבר'ה צעירים. אגב, כמו לדעתי בהנהגת המדינה, זה אותו דבר. אנחנו, הדור שלנו, בוא, עשה את שלו. עשה את שלו בלשון המתה. כן? יש חבר'ה צעירים, מוכשרים, אנחנו רואים איך הם נלחמים עבורנו, אם לא, הם לא היינו קיימים.
נכון.
שיבואו והנהיגו את המדינה ואת מערכת הבריאות. נכון, צריך לעשות שזירה של ותיקים עם צעירים, בשביל הניסיון, בכל זאת ניסיון זה דבר מאוד חשוב, אבל צריך לנהל את זה נכון. לא בצורה כזאת, שאם יש איזה מישהו שהלך לכלל, ורצו להעיף אותו משם, ואז הוא ליקק מספיק לביבי, אז זה לא הולך ככה. זה חיי אדם.
בדרך כלל כשהם לקקים לביבי, זה עובד.
תרשה לי לא להגיב, אבל אני חייב להגיד לך, נפתלי, זה נורא עצוב.
לא, זה עצוב, אבל אני...
זה נורא עצוב.
יש איזה נתון שהוא פרדוקסלי. מצד אחד, מדדי העושר הבינלאומיים מציבים את ישראל במקום מאוד גבוה.
נכון.
ומצד שני, עלייה במחלות, בכל הפרמטרים. איך אתה מגשר על הפרדוקס הזה?
זה לא פרדוקס, זה עם היהודי.
זה עם היהודי.
אנחנו עם אופטימי, אנחנו עם שמח, אנחנו עם שאוהב לחגוג, אנחנו יום אחרי פיגוע חוזרים לתפקד כאילו לא קרה כלום. ככה אנחנו בנויים.
מנרמלים את המצב.
נכון, אבל אתה יודע, כשאתה נוסע פתאום לאירופה, ואתה רואה מה קורה בארץ קצת ברחוק, אתה אומר, אלוהים, איך אנחנו חיים שם בכלל? אתה יודע, הייתי בכנס לפני 3 שבועות ברומא. עכשיו, שכחתי לשים את הטלפון לשקט.
כן.
עכשיו, כל פעם שיש טילים, יש... עכשיו,
שואל... פעלת אותם?
כן, הם שואלו אותי, מה זה? אמרתי, הם זה טילים.
הם לא מבינים.
הם חשבו שאני מדבר על טילים בזה...
ברומא.
לא, במערכת הבריאות, ששולחים חומר רפואי. אנחנו חיים במדינה לא נורמלית.
כן.
לחוצה. אתה יודע, לא נעים להגיד, אנחנו ארץ אוכלת יושביה. גם היחסים בינינו, בין בני האדם, הם נוראים. הדבר שאני הכי מפחד כאן זה ממלחמת אחים.
שיש אומרים שכבר התחילה.
תקשיב, המצב כאן ממש מדאיג. אגב, אני לא פוחד מחיזבאללה או מחמאס או ממי שלא יהיה, אני פוחד מהיהודים.
עכשיו, כשאני מגיע לבית חולים, ואני מתלונן על כאבים, האם נעשות כל הבדיקות החיוניות הראשוניות, או שמא יש פרוטוקול שמקצר תהליכים?
לא. תקשיב, כשאתה מגיע לידי רופא ישראלי בחדר מיון, הוא עושה את המקסימום ואת כל מה שהוא יכול, שום פרוטוקולים, שום דבר. הוא עושה את מה שצריך. רק מה הבעיה? הנה, לפני חודשיים פנו אליי, בחור הגיע לחדר מיון, כאבים בחזה. עכשיו, חדר המיון היה מפוצץ, מוצאי שבת. שמו אותו בצד. עוד לפני שהתחילו לבדוק אותו, הוא מת. עשה דום לב. אז הבעיה היא, עוד פעם, זה לא בעיה של הרופא, זה בעיה של ניהול.
של המערכת.
של המערכת. והמערכת הציבורית כלפי מטה. לא יעזור לאף אחד. תסתכלו על הרי, כמה שהיא חלשה. זה מדהיג. הרי אמורה להגן עלינו, הרופאים. חוץ מלכתוב מכתבים שם, שכל הזמן היושב ראש שם שולח מכתבים, אני לא רואה שום דבר.
הפרופסיה הזאת בישראל נמצאת במצוקה, אבל גם בעולם. כל העולם הרפואה נמצא במצוקה. אז מה פתרון?
למה?
לאן לברוח?
למה אני צריך להסתכל על העולם? אני, תקשיב, נפתלי, אני למדתי בחיים להסתכל על עצמי, לא להסתכל על אחרים.
אחרים, יש איזה בנצ'מרק, משהו ש...
תקשיב, אחרים לא מעניינים אותי. אני חי במדינת ישראל, אני אמור להיות מספר אחד בעולם. במערכת ציבורית.
ואנחנו יכולים להיות מספר אחד
בעולם? בוודאי, אני חוזר ואומר, יש לך את הרופאים הכי טובים בעולם, את האחיות והאחים וצוותים רפואיים, רק ניהול נכון. רק ניהול נכון, לא יותר מזה. אגב, תלכו לחלק מבתי החולים, תראו איך הם נראים, איך הם לא שופצו, אתה יודע, זה פשוט זוועה.
תראה, אז ממה שאני מבין, פרופסור רדלר, מהדברים שלך, כאילו אנחנו מכוונים אנשים אל רפואה פרטית.
א', הרפואה הפרטית הולכת ומתעצמת, וטוב שכך. אגב, גם הביטוח המושלם זה רפואה פרטית. כשאני מקבל חולה, אני מקבל אותו בדרך כלל דרך המושלם, המושלם מכסה אותו. אני מקבל פרטי, הוא משלם גרושים.
נכון.
אוקיי? חולה של כללית משלמים 150 שקל. זה מגוחך לפרופסור ברפואה במעמד שלי, או 200 שקל ממכבי, או 300 ממאוחדת. המערכת מצאה דרכים איך לחמוק מהניהול הקלוקל. והביטוח המושלם הוא אחד הדרכים.
אז קודם כל, עברת את האודישן שלנו. שמע. וזה אומר שאתה תהיה עורך קבוע אחת לחודש, לדבר על סוגיות רפואיות עם שאלות מראש של מאזינים.
אבל נפתלי, צריך להגיד לפרופסור רדלר שכשהוא יגיע אליכם לכאן,
אתה תהיה.
יהיה פה מישהו אחר, אבל לך אני אומר שכדאי שתיקחו את זה, זה לתשומת לבכם. הוא צריך גם להרגיע, נפתלי.
גם להרגיע.
אתה חייב להרגיע גם, פרופסור
רדלר. עכשיו להרגיע?
כי תשמע, כל אלה ששומעים אותנו עכשיו.
על רקע, אתה בחרת שיר סיום שהוא
השוטר אבולאי.
אז אנחנו נשים אותו ככה ברקע. אז במפגשים הבאים אנחנו, מה שנקרא, גם וגם. שאנחנו נרגיע ואנחנו
גם נפחיד קצת.
ונפחיד קצת.
אגב, אני חושב שהיתרון הכי גדול, חוץ ממה שאני, זה שאני לא פוחד מאף אחד.
תשים
את
השיר.
אני אומר את האמת.
אוקיי.
זה השיר שגדלתי עליו.
זה השיר שגדלת עליו. אז קודם כל,
אגב, יש בו הרבה הרבה מהאמת. אני באמת מתגעגע לימים.
כן. א', הימים האלה, בזכות הדור הצעיר שאולי ישנה את המדינה,
אמן.
יגיעו ימים טובים יותר. אז אני רוצה להודות לך, פרופסור רדלר, שבאת לאולפן.
תודה לך.
רוצה להודות לך, ידידי ועמיתי הראל משה.
תודה רבה, נפתלי, גם לך.
תודה לשניכם, ולא לשכוח, העיקר הבריאות.
זה נכון.
אני, רגע, יש לי פה איזה לחצים, שנייה.
זהו. יש לי דפיברילטור באות.
גם על זה נדבר.
גם על זה אנחנו נדבר. אז אני, נפתלי בן סימון, אומר לכם לילה טוב, וגם הלילה נישא תפילה לחזרתם של החטופות והחטופים במהרה לבתיהם, שהתושבים בצפון ישוקמו מהר ובלי ריבים של אגו בין המנהלות השונות, ואנחנו כמובן נתראה כאן בשבוע הבא, באותה שעה, באותו מקום. אומרים לכם תודה רבה, עוד נדע ימים טובים יותר. לילה טוב.
לילה טוב.
לילה טוב.